גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק נדבר על סרט או סדרה גיקים.
והיום אנחנו מדברות על ממד העכביש מ-2018 שראינו אני בפעם הראשונה.
ואני לא. אז גלי, איך היה הסרט?
מהמם, מאוד יפה, מאוד כיפי. וייב טוב כזה של שכונה. ספיידרמן שחור מאוד. מאוד לא לבן. כאילו, גם לטיני, גם שחור. קיצר, נהניתי. נגיד שלקראת הסוף העיניים שלי כזה כאבו קצת מכל הדברים.
כן. יש שם שפה ויזואלית מאוד כאילו עשירה
ומורכבת.
והיא
מלאה תנועה. היא ממש, מבחינה ויזואלית זה סרט יפהפה. זה שהוא אנימציה והוא לא אנימציה שאנחנו רגילים לראות. זה נפלא.
נכון.
באמת מאוד מתכתב עם שפה של קומיקס.
קומיקס, בדיוק. כן. זה ממש סרט קומיקס במובן השלם שלו. כן. לא רק גיבורי על ודברים מוגזמים קצת וזה, אלא באמת שפה של קומיקס.
שפה של קומיקס בנראות, בדיבור, בהכל. זה, כן. זה נפלא במובן הזה, וזה גם מתכתב עם קומיקס. כלומר, למה המחשבות שלי הם בכל? והכיתובים האלה של המחשבות, זה נפלא, נפלא, נפלא.
אני חושבת שמה שלי היה בראש, כשראיתי את הסרט וראיתי אותו בקולנוע עם חברה שלי אביגיל, וזה היה מהמם, ובאמת אמרתי לכם שרציתי לעצור כל פעם את הסרט ורק ליהנות מהפריימים מרוב שזה יפה, עבר לי בראש שעשו את זה אנשים שאוהבים את הקומיקס, שהם אוהבים את הציורים. זאת אומרת, יש הרי אנשים ש... הרי הקומיקס הוא שילוב של כתב, של סיפור ועלילה, עם ציורים ועם הוויזואליות של הקומיקס. אני מרגישה שהרבה מאוד סרטים עושים אותם אנשים שאוהבים את העלילה.
עלילה.
כן, הם אוהבים את הסיפור.
עלילה, דמויות.
בדיוק. הזה. ואת הסרט הזה עשו אנשים שאוהבים את השפה של הקומיקס, השפה הוויזואלית. ויש משהו מאוד מיוחד בזה. שהם לא סתם מנסים כאילו להלביש את הגיבור באיזה חליפה שהיא נראית כמו הקומיקס, כדי לקרוץ למעריצים. וזה. הם באמת באמת אוהבים את השפה הזאת.
כן.
ויש משהו... בשפה הזאת שהוא מיוחד, יש שם כאילו איזה מין פילטר כזה של נקודות כזה.
של קווים ונקודות.
כן, שהכל עובר דרכו, שזה מתכתב לגמרי עם כזה הקומיקסים הישנים.
זה ממש נראה כמו ציור של פופ ארט שמדבר על קומיקס.
לגמרי, זה כאילו מחווה כזאת, מחווה יפה, שעשו אנשים שאוהבים את הוויזואליות של קומיקס, והם אוהבים את זה מאוד, והם עשו סרט אנימציה שנראה ככה, ויש משהו מאוד מיוחד בזה.
זה מאוד מיוחד, אני חושבת גם... אם לוקחים בחשבון שהוא מ-2018, שהם מתייחסים לקומיקס גם במובן שהיום אולי אנחנו קצת כבר חרושים בתוכו בגלל, בזכות לוקי וספיידרמן או הום וכל הסרטים האלה, שלדבר על זה שסיפור של קומיקס מסופר כל כך הרבה פעמים ומופיע בכל כך הרבה גלגולים, והם לוקחים פה את זה בצורה מאוד קונקרטית. כלומר, אמרתי הרבה פעמים במהלך הסרט, רגע, זה פשוט No Way Home. זה פשוט עוד גרסה לזה. אז אנחנו שמים את כבודו של No Way Home במקומו, הוא עשה משהו ברמה רגשית. יותר משמעותי ויותר... וזה שהוא חלק מהסיפור הכללי זה משמעותי. ויש פה הרבה דברים שמעניין לחשוב שנעשו 4 שנים קודם. כלומר, ההבאה באמת של ספיידרמנים ספציפיים שהיו בסדרות או ב... יצירות אחרות.
קומיקסים, כן, כל מיני גרסאות קומיקס אחרות כאלה, שיצאו גם קצת נידחות כאלה, או קצת למעריצים מוזרים כאלה.
כן, או קצת קצה, אם אנחנו מדברים על האנימה, אני חושבת שזה הדמות, או החזיר, זה הדמויות הכי כאילו קצה של הדבר הזה. וזה מאוד, זה מאוד מעניין, זה מאוד חזק. גם הטרופ הזה של, לא יודעת אם טרופ זה המילה הנכונה, אבל של, אז זה הסיפור. אני ספיידרמן, אני אספר לך, כלומר, וזה שזה חוזר שוב ושוב ושוב, עד שגם מיילס יכול לספר את זה על עצמו, זה מאוד חזק. גם כאילו, אם ספיידרמן הוא כל אחד, וספיידרמן הוא כל אחד, כמו שכל סיפור הוא כל אחד, כי הכל ארכיטיפי והכל סמלי, אוקיי? מה המסלול שמוביל אותנו להגיע למצב שזה גם הסיפור שלנו?
כן.
אז זה הסיפור שלי, אני ספיידרמן.
ליזה הזכיר את זה שאמרת שלכל אחד יש את ארכיטיפ הילד שלו, אבל הוא שלו, הוא ארכיטיפ אחר. אז זה קצת הזכיר לי כאילו את זה במובן שיש ארכיטיפ ספיידרמן כזה, ולכל אחד הוא אחר. אצל אחד הוא יותר, הוא ילד, אצל אחד הוא יותר מבוגר, אצל אחד הוא בת, הוא אישה, אצל אחד הוא יותר כזה מבורס מהחיים ומדוכא, והזוגיות שלו
נכשלת
ועייף, והוא יש לו קרס.
דרך אגב, בדיבוב של ג'ק ג'ונסון הנפלא, מי שראה ניו גרל, אז הדמות של ניק, שהוא מושלם לתפקיד הזה.
זהו, ויש לנו את הארכיטיפ הזה, הגרסת פילם נואר הזאת, כאילו...
האפלה והדרמטית עם הניתוק הרגשי כדי לא לחשוב על הבחירות המוסריות המסוכפקות.
נהדר, ניקולס קייג' נהדר שם, וזה כאילו הזכיר לי את זה, שכאילו כולם ספיידרמן, אבל כל אחד הוא הגרסה שלו של ספיידרמן.
נכון.
וזה מה שקורה, כאילו.
זה גם זה, וזה גם ההיפוך, שהם כולם חלקים של ספיידרמן, כמו שראינו עם לוקי.
כן.
כן, שיש בתוך לוקי את ארכיטיפ הילד, והארכיטיפ הזה, והארכיטיפ הזה, וגם פה.
נכון.
כן? החלק הבהמי, אוקיי, עם החזיר הזה, ועם החלק הזה. זה ממש מעניין. אני חושבת שזה כיוון מחשבה נורא מעניין להתעסק איתו. אני תוהה מה יקרה בפרק ה-200 שאני אצטרך לדבר על זה.
נכון.
זאת אומרת, עוד כמה זמן האם נוכל להחזיק את זה גם כבר בדוקטור סטרנג', אם אנחנו, זה הסיפור שחוזר לעצמו. וצריך להגיד שזה חוזר לעצמו. אני לא כועסת על מרוול שהם לוקחים את הסיפור הזה ולוקחים אותו לסיפור החדש שלהם, של הפייז הרביעי, חמישי. אבל צריך לעלות גבה ולהגיד, עשו את זה.
נכון.
עשו את זה הרגע.
נכון. אני חושבת שמה שלי הכי ידגיש את זה, זה הסוף. זאת אומרת, יש שם איזה מסצן כזאת שהכל מתפרק. ועד יש שם התפרקות כזאת. כאילו שכל החומר מתפרק, והכל כן. הופך לאיזה מין משהו חסר צורה כזה. והתפרקות, התפרקות, התפרקות. כן. זה כאילו הכל מתפרק שם. וזה היה נראה לי כאילו, אוקיי, ספיידרמן מתפרק לכל מיני אפשרויות של ספיידרמן. ויש שם את ההתפרקות הזאת שפיסק, ואנחנו בטוח נדבר עליו, הוא רואה איזה מין גרסה כזאת שנמצאת, שלא נמצאת, וכאילו, האם בסוף, מרוב עולמות מקבילים, יש משהו שיכול פשוט להתפרק בסיפור?
להתפוגג.
כן, ובאיזשהו כבר שום דבר כבר לא עושה לנו את זה, די. כאילו, זה התפרק ליותר מדי חתיכות, ואנחנו כבר לא יכולים לעקוב אחרי זה. שאלה באמת מעניינת. לא יודעת מה התשובה. אנחנו נראה, נראה לי.
כן. יש איזו נקודה מעניינת של... שלא מופיעה ב-No Way Home, ולא מופיעה ב-Loki, ולא מופיעה בדברים שראינו עד עכשיו, שבעצם שני וריאנטים, נקרא לזה וריאנטים, כי זה אותו דבר בעצם, mm-hmm. של, כלומר, כל וריאנט צריך להיות ביקום שלו, במציאות
כן.
שלו, בעצם הוא לא יכול לחיות שהוא מחוץ למציאות שלו.
Mm-hmm.
וזה מעניין, אני חושבת, גם בהקשר של, אני חושבת, בימים אלו מתעסקת עם עצמי ב... בחירות שעשיתי בחיים שהובילו אותי לאיפה שאני היום, ומה היה קורה אם הייתי בוחרת אחרת, בכל מיני נקודות, בכל מיני what if'ים כאלה. ואפשר לאבד בזה. אפשר ממש לטבוע בזה, ב-what if's. ויש משהו בלהגיד, אבל אני לא ב-what if, אני לא בסיפור אחר של הסיפור שלי.
כן.
יש לי בסוף את הסיפור פה, זאת אני. אם זה היה סיפור אחר, זה לא היה אני, אני לא יכולה ששתי העני האלה יחיו יחד.
כן.
כאילו, צריך להיות נאמן כאילו לבחירה שלי במקום שאני נמצא בו. שזה מעניין. כלומר, כי ברור, גם יש שם הקשר נורא משמעותי גם עם הספיידרמן הבוגר, וגם עם הספיידרמנית, הספיידר גווין. כאילו. כשיש שם אולי איזה love interest כזה, איזה... ואולי בא לנו לראות אותם עוד יחד, אולי... אבל אי אפשר. אתה לא יכול להיות עם האני האחר שלך בעולם הזה, שיש בזה איזה נקודה של אמת. כלומר, יש משהו קשה בלוקי וסילבי כזוג, שהם אותו
כן.
דבר.
נכון, למרות שכבר יצא טריילר
לספיידרס
השני. שהם כבר הודיעו שזה הולך להיות חלק א' של סרט, והחלק ב' יצא אחר כך, שזה מאוד מעצבן. ויש לנו איזה קטע עם ספיידר גוון, אז...
ברור, הם השאירו, בסוף רואים אותו מדבר איתה.
ברור שהם הדמות הכי כאילו...
ברור גם שיש פה איזה באמת קשר מהרגע הראשון. יש ביניהם את הדינמיקה של טובי וגוון בספיידרמן המדהים.
Amazing. נכון. אם מדברים על הקשרים שיש לגיבור שלנו, למיילס עם כל האנשים סביבו, אני חשבתי על זה שזה סיפור חניכה בעצם, שיש לגיבור פשוט 3,000 מנטורים. כאילו, כמעט כל דמות שם היא מנטור שלו. זאת אומרת, אם דיברנו, אני זוכרת שדיברנו על זה באיזה סרט, ואני לא זוכרת בדיוק איפה, אולי בשומרי הגלקסיה מתישהו, שיש... סיפור חניכה או מסע כזה, אז יש את הגיבור, יש את המנטור שלו ויש את הרע. זה כאילו 3 דמויות שהן בסיסיות כאלה. ומה קורה כשהמנטור הורה, או מה קורה כשהרע...
זה שומרי הגלקסיה השני.
כן, ומה קורה כשהמנטור הוא הגיבור, ומה קורה כשהגיבור הוא רע, כאילו מין, מה קורה כן. כשזה מתחלבש. ואז עשיתי רשימה כזה של המנטורים שלו, ואמרתי, אוקיי, יש לנו את המנטור שהוא גיבור, שזה הספיידרמן שמת. הרי הוא ממש מעריץ אותו, כן. הוא כזה, אני אעשה כל מה, אני הבטחתי לך.
פיטר פארקר החתיך.
כן, פיטר פארקר הבלונדיני. יש לנו את המנטור שהוא אנטי גיבור, שזה הספיידרמן השמנמני, שכולם צוחקים עליו שיש לו קרס.
איזה בדי שיימינג, כן, היה ממש. מותר לעשות ב-2018, לא הבנתי.
כן, זה ספיידרמן, הספיידרמן בטרנינג, בסדר? עם טרנינג כן. וזיפים ו...
ג'ק ג'ונסון.
כן. אז הוא מנטור שהוא אנטי גיבור. יש לנו את המנטור שהוא רע, שזה דוד שלו, שהוא המנטור שלו באותה מידה, ואז הוא מגלה שהוא רע בעצם. ואז יש לנו את אבא שלו, שהוא גם מנטור שלו. ובסוף אבא שלו הוא המנטור שלו. כאילו אם אנחנו לוקחים את כל המנטורים האלה...
בסוף הוא גם מפעיל בו את הדבר הזה.
בדיוק, מי שמצליח באמת לחנוך אותו כאילו, זה אבא שלו.
והאהבה שלו.
בדיוק. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל בסיפורי חניכה, אם יש לנו מלא מנטורים אחרים, זה אומר שאין הורים. ככה זה עובד, כאילו, בן אדם לא צריך מלא מנטורים, יש לו הורים, או שההורים שלו הם המנטורים שלו, או שהם הורים שמתו, או שהם הורים
מזניחים.
מזניחים, לא מיטיבים, משהו שאולי לא יכול את המנטור שלו. ופה יש לנו המון מנטורים, ויש לנו הורים שהם הורים טובים.
אני חושבת שזה מעניין, כי בעצם אנחנו רגילים לפגוש גיבורים שהם יתומים בכל מיני דרכים. נכון, ילד היתום זה ארכיטיפ כזה של... מתחיל הרבה סיפורים, גם ספיידרמן, גם בהארי פוטר, גם בהמון המון דברים, כי באמת יש משהו בילד היתום, שזו חוויה בסיסית שקורית לכולנו, גם אם אנחנו לא יתומים, של להיות לבד בעולם, הצורך למצוא את עצמי, להתמודד. והסיפורים בדרך כלל מעצימים את זה והופכים את זה לילד שהוא יתום באמת. יש משהו בסיפור פה, אני חושבת שזה קשור גם לזה, גם לשחורות של הסיפור, גם לזה שזה לא סיפור לבן. במובן החם המשפחתי של זה, שהוא סיפור הרבה יותר נורמטיבי. הוא סיפור התמות שקורה לא ליתומים.
כן.
אם אנחנו חווים את ההתמות הזאת, כשאנחנו יוצאים למסע חדש לבד, ההורים שלנו נשארים לאחור, זה לחלוטין מה שקורה פה. הוא הולך לפנימייה חדשה לבד, ההורים שלנו נשארים לאחור, הם קיימים, הם מטיבים, הם חמים, הם פשוט שולחים אותו לדרך שלו, מתקשים איתו, כן. שילך לדרך שלו. יש בזה משהו סופר נורמלי. Mm-hmm. כאילו זה גם חוויות שלנו. ובתוך זה הם יכולים להישאר דמויות מטיבות. אז יש לי התרחקות הזאת של גיל ההתבגרות, והפנייה לצד האפל. אני חושבת שהאבא פה ממש מפוצל, לצד המואר שזה האבא,
נכון.
והצד האפל שזה הדוד. הם גם החיבור שלהם. הוא כאילו הם היו מאוד קרובים, ואז כל אחד...
פושע ושוטר, כאילו
בדיוק תפס כיוון, בדיוק. והם מתייחסים אחד לשני גם ככה, נכון?
כן.
אבא שלך היה זה עד שהוא בחר את הדרך שלו. והוא צריך את שני הצדדים. אם האבא המואר, הוא אומר לו, אתה בגבר עכשיו הולך להתמודד, אז האבא שהוא יותר בצל, יותר מבין את הקושי, יותר מבין את החשק לחפש את הגבולות, יותר כן. מזמין את זה גם. וזה מגניב, כי האבא האמיתי לא מסוגל לזה. כי הוא שוטר, כי הוא כזה גבר, כזה שהוא בגבולות, באופי שלו, כן? אומר, אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא עושה את זה. אני לא זוכרת על מה. משהו...
לעבור, לנסוע מהר.
כן, אני יכולה לנסוע מהר, אבל לא עושה את זה. אני... כאילו, ממש בסדר כזה. קצת מזכיר את הדמות של טרי בברוקלין 99, שאני יודעת שלא ראית כי את לא רואה קומדיות, שהוא גם מין שוטר, הוא גם שחור, הוא גם מאוד גדול, והוא חזק, והוא מאוד עדין ואיש ישר ואיש שמת. זה גם דמות מעניינת, אני חושבת שהיא חוזרת בתרבות היום, כפיצוי על הסטיגמה של האיש השחור הגדול המפחיד הפושע. אנחנו ניצור בדיוק את הדימוי הזה, אבל שוטר ועדין. יש בזה באמת, יש בזה חן.
אני חושבת שהבחירה שהיא כבר מהקומיקס, כן? לתת למשפחה שהיא בחיים, זוג הורים, שהם מגדלים אותו באהבה, בטוב, זו בחירה שהיא באה לדעתי עם הרבה מודעות למצב של השחורים בארצות הברית. כן. זאת אומרת, גם מצד אחד יש שם הבעיה של הרבה פשע והרבה מאוד גברים...
שנוטשים את הילדים
שלהם. כן, יש שם הרבה...
ממש תופעה.
כן, יש שם הרבה מאוד ילדים שגדלים ממשפחות חד-הוריות, בלי אבות. וגם התופעה הזאת של פשע בתוך החברה, והמשפחות מפוצלות כאלה, שחלק מהמשפחה הם נורמטיביים, וחלק מהמשפחה יש בה פשע, והפשע מאוד זמין. וגם לבחור לעשות משפחה שהיא בעצמה משפחה שהיא מפוצלת, זאת אומרת, האמא היא
לטינית
והאבא שחור, וזה כאילו ז'אנר ספציפי כזה שלא מקבל הרבה ביטוי בארצות הברית, והוא נפוץ, זה משהו שיחסית נפוץ, וזה תרבות כזאת בפני עצמה. ואני חושבת שעכשיו מרינדה עשה איזה סרט או משהו, כאילו שזה משהו, לא יודעת אם הוא טוב, אבל זה כאילו יש שם שיח כזה על התרבות הזאת. ולקחת את ספיידרמן, שהוא בעצם דמות שאנחנו לא יודעים מה הצבע שלה, סתם ככה. כי הוא מתחת למסכה. ואז להגיד, למה שספיידרמן לא יהיה שחור?
גם באמת שימו לב לכל הגרסאות שפגשנו עד פה, וכולם מאוד לבנות.
נכון. ויש משהו מאוד יפה בקומיקס. כולם
משכנתוזים.
בדיוק, ויש משהו מאוד יפה בקומיקס הזה. ואני חושבת שזאת מחשבה יפה. אני כאילו, זה היה לי משעשע שבסוף הוא לובש חליפה שחורה לספיידרמן. כן. כאילו איזו אמירה כזאת שרוצה להוציא החוצה את, את הצבע שלו. לא בטוחה שאהבתי את זה, כאילו מבחינתי כל הרעיון זה שכולה, שמתחת למסכה אתה יכול להיות הכל, אבל בסדר, הוא רוצה כאילו לבטא את
עצמו. והוא לחלוטין דמות עם סטייל אישי מאוד חזק, מהמוזיקה שהוא שומע, דרך התחביבים שלו, דרך הסניקרס האלה. שהן אף פעם לא קשורות וזו בחירה, והוא גם הספיידרמן היחיד שיש לו סניקרס מעל החליפה. ספיידר גווין ישן, נעלי בלט כאלה שקצת הצבלו אותי, אבל אמרו לי שזה בקומיקס מעל זה. זה מאוד לא נוח לרוץ עם נעלי בלט, לפי מה שאני יודעת, מזל שהיא לא בעקבים רק.
אולי זה נעלי בלט...
נעלי
ריקוד.
יש נעלי ריקוד שהם בין נעלי בלט לנעלי ספורט.
כן, משהו כזה.
הסיפור של אומן אותי זה שווה כזה, כי... אין לנו הרבה גיבורי על שהם גם אומנים. כאילו זה מגניב, הוא כאילו אומן גרפיטי, עושה דברים מאוד מעניינים.
נכון.
יש לו את הדעה שלו, אומנים של אומנות רחוב, הם גם בדרך כלל אומנים מאוד דעתניים, שעושים לכתחילה משהו לא חוקי. הכינוי הזה, ויג'לנטי, פורי החוק, זה לא בדיוק פורי החוק הרי. זה מין כזה, מישהו שלוקח את החוק לידיים שלו, שהוא מאוד נפוץ ככה בהקשר של גיבורי על.
נכון, שזה דרך אגב מילה שתמיד מעניינת אותי למה אין לה מילה בעברית.
ממש
מעניין. זאת אומרת, למה באנגלית יש מילה לבאדם שלוקח את החוק לידיים בעצמו? ובעברית אין, זה אומר משהו על תרבות, כאילו.
ממש. למרות שזה קיים פה.
נכון, אבל כנראה לא באותו אופן, אנחנו לא מסתכלים על החוק באותו אופן.
כן. מאוד מעניין. וכאילו, תמיד שסתם, ודרדביל הם קוראים לו הרבה פעמים ויג'לנטי וכל מיני דברים כאלה. תמיד ויג'לנטי בקטע של איך הוא מרשה לעצמו לקחת את החוק לידיים שלו ולקחת למשטרה את העבודה שלה. ופה יש לזה כפילות, כי הוא באמת ויג'לנטי עוד לפני שהוא נעקץ, כן? הוא הולך ועושה גרפיטים ומדבקות ועושה כל מיני דברים כאלה.
אולי נעקץ בגלל זה גם. כי דוד שהוא לקח אותו לאיזה מקום שהוא יודע שהוא יכול לקשקש שם, וזה בדיוק המקום ששם יש את הפשע.
כאילו הוא בגבול, הוא בגבולות עוד לפני זה, הוא נע בין השכונה שמקובל בה. לבית ספר שאף אחד לא מסתכל עליה, בין האומנות לזה, בין ההיי ללו, כאילו ממש...
נכון, והניסיון של ההורים שלו להוציא אותו משם, לשלח אותו למקום ש...
הוא גבוה,
כן, כאילו. כן, להרים אותו כאילו מתוך השכונה, והוא אומר, לא, אני שייך לשכונה, זה...
I'm your friendly neighborhood,
Spider-Man. כן, אז זה אין neighborhood, כן.
כן, שזה ממש מעניין. בוא נדבר קצת על הרשע שלנו.
יאללה.
אהוב עלינו, סתם. הוא באמת אחד הרשעים המוצלחים של מארוול, אם לא של העולם כולו, ווילסון פיסק, קינג פין, שאני לא יודעת איך הוא קיבל את השם הזה דרך אגב, יש הסבר.
כי הוא כזה קינג פין של...
כמו בשחמט.
הוא... לא, זה נראה לי... לא בטוחה, אני חושב שזה ביטוי כאילו שאומר שאתה... הנקודה שממנה יוצא הכל כזה, זה שכאילו... זה כאילו, זה המשמעות של הביטוי.
אוקיי, מאזינים, יש לכם פרשנות, איזה ידע נוסף, מה שעוד אליה אמרה, אנחנו נשמח לשמוע. ווילסון פיסק הוא פסיכופת ברמות הגבוהות, גם אני חושבת שמאוד כשצפיתי בדרדביל הם מבססים מאוד היטב את הטראומות שלו, את הדפקות שלו, את האבא האלים, את ה... רוצה לעשות שני את זה?
כן.
אוקיי. את הרוח של האימא שהוא לוקח איתו, והאהבה, מאהב, יש בתוכלית ארכיטיפו מאהב לגמרי, לצד אלימות בלתי נסבלת, כאילו איזה אלימות שאי אפשר לשאת בכלל.
כן.
והוא לא צפוי. ותמיד שהוא רך זה יותר מפחיד. כי זה... כלומר, יש שם, הוא בנוי נפלא, הדימוי שלו, גם ציירים אותו נפלא שם, שאולי זה קצת מפגר להגיד, כי כאילו אני משווה את זה לדמות בסדרה, ובעצם הם שניהם בכלל הקומיקס.
כן.
היה מצויר לפני שהוא היה מלוהק. קיצר, דמות באמת נפלאה, אנחנו פגשנו אותו בהוקיי, עד כה לדעתי, וגם גם בספיידרמן?
לא, בדר דביל ואז בהוקיי.
בדר דביל ובהוקיי. ומופיע פה וזה יושב בול, וברור שגם זה יושב סביב הסיפור עם ונסה, אהובתו היחידה והילד שלו. וקורה שם משהו מעניין. הוא בשונה מבדר דביל, שוונסה מאוד יודעת מה הוא עושה, וגם יש דמות מאוד אפלה שמכילה בתוכה. אלימות שם היא כאילו לא. הוא כאילו מסתיר, הוא כאילו מפצל בין הצד הרך לצד האלים. ואז זה מתגלה, ואז היא עוזבת אותו, ואז היא מתה. ואז הוא רוצה להחזיר אותה, אז הוא נהיה, אז הוא כאילו עושה צדדים מאוד קיצוניים בתוך הצד האלים שלו. עד שהם מגיעים לעולם המפורק הזה. ואז יש שחזור. כן, היא מופיעה שם לרגע, ויש ממש שחזור של הסצנה שהוא מחזיק את פיטר פארקר הבלונדיני עם מיילס. כאילו ממש אותו דבר, ושוב היא עוזבת, ושוב הכל מתפרק. וזה חזק השחזורים האלה. אני מרגישה שזה... זה השורש של הקינגפינג, שהוא לא יכול לצאת מהסיפור של עצמו. אם הוא משחזר כל הזמן את הסיפור של ההורים שלו, של האבא האלים ואמא הרכה, הוא פשוט משחזר את האובדן, הוא משחזר את התוקפנות, הוא לא יודע, הוא ממשיך לעבוד באותם כלים. יש ביטוי כזה שלאחרונה הבנתי, שהוא מאוד רלוונטי לי בחיים האלה, של, שזה טירוף לעשות כל פעם אותו דבר, לצפות לתוצאות שונות.
כן.
וזה חזק, כאילו זה שם. הוא ממשיך, הוא עושה יותר, אבל מאותו דבר. הוא לא מתקן, אין לו את היכולת. ושחזורים, זה משהו שאנחנו עושים הרבה מאוד 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 בחיינו, בטח אם אנחנו לא מודעים, כן? אנחנו נחפש את המוכר בצורה לא מודעת, אנחנו ניכנס לסיטואציות דומות לטראומות שהיו לנו. אם היה לי אב מרוחק, אני אבחר גברים שלא רואים אותי. אם הרגשתי כילדה כישלון, אני אבחר משימות שבהם אני אקשל, אני אכשיל את עצמי בתוכן. ולצאת מדפוס זה דורש אומץ בלתי סביר מול האמירה של אני אחראי לגורלי ואני חייב לשנות. זה כמעט, כמעט לא אפשרי, אבל זה אפשרי.
זה אפשרי, אבל זה דורש גם הרבה פעמים את היכולת לבקש עזרה.
לגמרי.
להגיד, אני תקוע בתוך לופ ואני רוצה שמישהו אחר יעזור לצאת ממנו. שזה...
זה מה שאלה כל אחד... לגמרי. וקינגפין לא מסוגל.
לא, אין שם...
כל כך לא מסוגל, ולכן אני חושבת שהוא רשע נפלא, כי הוא לא רשע שהולך לחזור לנו בתשובה.
לא, לעולם.
אין לו את היכולת, כלומר אם ראינו את כל הרשעים של ספיידרמן ב-No Way Home, הם מתקנים להם את הצ'יפ במוח והם חוזרים לעצמם, שאני גם, אני חושבת שזה... זה טרופ לא טוב, אני משתמשת במילה טרופ. יותר מדי בצורה לא רלוונטית, לא רלוונטי.
כן.
אני חושבת שזה טרופ לא טוב, לווילנס. אני חושבת שהוא קל מאוד, בטח להוליווד השמאלנית, אבל הוא לא טרופ טוב לווילנס. כי הם לא באמת ווילנס, הם חולים נגיד. ורשע אמיתי הוא רשע שהוא פגוע בפנים.
אני חושבת שזה לא קשור, לא, את הצי זה לא מתחבר כל כך לטוב ולא טוב, כמו, בוא נגיד את האמת, זה לרוב לא נכון. זאת אומרת, רוב האנשים הרשעים בעולם, הם או נולדו או פגועים או חוו חוויות בצורה מסוימת שעיצבו את החיים שלהם בצורה, שאין עכשיו כאילו דרך להחזיר אותם בתשובה.
בצורה רפואית.
זה קצת כאילו איזה פנטזיה מערבית חמודה, אבל כן. אינה באמת היגיון, כאילו, במציאות.
כן.
זה לא שאם היינו לוקחים את היטלר ושמים אותו באיזה טיפול חמש שנים, הוא היה...
מכניסים אותו לבית ספר לאמנות שלו.
כן, כאילו, זה לא עובד ככה. אנשים כאלה הם אנשים שיש בהם איזה רוע שאומנם, כאילו, זה מבאס, אבל, אבל... אין מה לעשות.
ואני חושבת שזו גישה מזיקה גם. הגישה שאין, אין מנהיג שהוא רע, יש מנהיג שרע לו. כי היא מביאה לפוטינים. היא מביאה לכל מיני סיטואציות כאלה שאנחנו לא יודעים איך להכיל אותם, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מרשים לעצמנו להגיב בתוקפנות מולם.
כן, אנחנו מנסים להכיל אותם, ואי אפשר להכיל את זה, צריך להתנגד לזה, לא להכיל את זה.
כן,
זה העניין. וכן, יש משהו משחרר ברע שהוא רע, נכון?
כן, ברשע, שהוא רשע עד הסוף, הוא ימות רשע, הוא יקל לרשע, הוא יברח רשע. פיסק מביא לנו את זה ב-100%, הוא באמת רשע.
מצד שני הוא מעניין. זאת אומרת, זה לא
רשע... הוא רשע מרתק, הוא רשע מאוהב, הוא רשע שנהנה מדברים, הוא רשע עם עומק, הוא רשע שאנחנו יכולים גם לראות את הטראומות שלו.
זה לא סותר, כן.
אנחנו לא מתכננים לתקן לו אותם, כי אין איך. אבל אנחנו מבינים אותו, אני מרגישה. ואני חושבת שיחסית לביקור שלו בהוקיי, זה ביקור מאוד טוב של הדמות הזאת.
זה אנשים שבאמת, אני חושבת שבאמת רואים שעשו את הסרט הזה, אנשים שמאוד אוהבים את הקומיקס.
כן.
ומאוד מבינים את הקומיקס. אני חושבת שבמובן העמוק, מבינים קומיקס. מבינים שפה של קומיקס, אבל גם מבינים את מה הקומיקס מנסה לעשות.
מה הוא מחזיק.
כן, ומה הוא מספר לנו, ומה הוא בשבילנו.
זה לא רק הבחוץ של הסיפור בכלל. הם ממש נוגעים בו בפנים בכל מיני רבדים.
נכון. וזה באמת חוויה שהיא אולי קצת חוויה, חשבתי על זה כאילו בתור צופים, שכל אחד משתף אותנו בסיפור שלו. וזה ממש חוויית שיתוף, כאילו זה כמו קבוצת תמיכה כזאת, כל אחד מספר את הסיפור מהנקודת זווית שלו. אנחנו רואים איזה סיפור כזה, של, של הרבה סיפורים ביחד, וזה מאוד מעניין לראות את הסיפור הזה.
כן, גם באמת הווריאציות מעניינות. זה שכאן גם דוד שלו מת, אבל דוד שלו היה רשע.
נכון.
כלומר זה מאוד... זה מאוד יפה, זה מאוד מעניין, זה עשוי נהדר. המדובבים נפלאים, כולם.
ואני חושבת שגם בעיקר יש שם הרבה מאוד מודעות וחוש הומור. כי אני חושבת שיש שם כל כך הרבה בדיחות של מודעות עצמית כזה. של כאילו, הם צוחקים על הקומיקס.
נכון. דוקטור אוקטביוס, בטח חברים שלך קוראים לך דוק אוק.
כן.
לא, הם קוראים לי ליב.
כן, או הקטע הזה שהוא אומר, טוב, אני אלך למנהל מעבדה, ואז הוא אומר לו, איבת, טוב, אני צריך לשנות את כל התפיסת עולם המגדרית שלי, משהו כזה. יש לנו המון מודעות לכאילו, לזה שכל הרעים של ספיידרמן באמת כאילו...
הם גברים.
הם גברים, ואז פתאום יש פה בת.
איזה יופי שבנות יכולות להיות רעות.
גם בנות יכולות
להיות רעות. עוד מעט נוכל להרוויח אותה כמות של כסף. סתם, זה לא פגישה שאני אראה. אבל יפה.
אבל כן, יש איזה עניין. ובדרך כלל יש לנו נבליות.
כשיהיו פושעות נשים, אני יודע שאנחנו בשוויון זכויות.
כן, בדיוק. אז אומרים, נגיד אני שמה לב שלרוב יש נבליות בסרטים שבהם יש גיבורה. כאילו
זה חייב להיות...
כן, צריך לאזן את זה.
כן, מאוזן.
וכאילו, לא, יכולה להיות גם נבלית בסרט שיש גיבור. כאילו זה לא נורא, זה נכון שעדיין, שכאילו אמנם הגענו למצב שיש לנו נבל שהוא שחור רק בסרט שבו יש גיבור שחור, וגם נבל יותר גדול שהוא לבן, כאילו זה...
הנבל השחור פה הוא ממש משני.
לא, לא כן, הוא נבל והוא דוד שלו, בסדר, יש פה איזה עניין. אבל הצלחנו לקבל את זה רק כי יש לנו הקשר.
וגם יש הפיסק.
כן, בדיוק, יש נבל לבן, אל תדאגו, הכל זה סרט.
הוא עשיר גם, הכל.
בדיוק.
אישרה.
אז יש לנו...
פריבילג.
יש לנו איזה יכולת.
תספיק עכשיו על פיסק,
פריבילג. כן.
גבר לבן, סטרייט, איך.
אז יש לנו פה, וגבריות רעילה, יש לנו
מלא גבריות רעילה. כמה גבריות רעילה.
כן. אז יש לנו פה איזה הסתכלות כזאת שהיא חמודה. כאילו יש פה איזה משהו מרענן, והם מודעים לזה, והם משתמשים בזה. והם באמת, כאילו, יש שם הרבה חוש הומור, והרבה, זה בסדר, ממש כיפי.
כן, הוא ממש כיפי.
כאילו, כיף לראות אותו, הוא ממש מהנה.
בא לי להגיד שאין שם מטרון כרגשי. אולי כי זה סרט אחד ולא סדרה.
כן.
כלומר, הוא היה כיף, הוא היה מעניין, הוא היה נחמד. לא הייתי שם אוי, לא, כאילו לא היה לי מאוד 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 נחמד. אבל אולי גם כי באמת, לכתחילה זה לא הז'אנר שלי, ובתוך MCU כבר בניתי איזה חוויה רגשית, ושמה, כאילו, זה משהו אחר.
לא, אני התחברת רגשית לדמויות, אני חושבת שהיה משהו אמין במסע הרגשי שם. זה נכון שבסרט מצויר יש טיפה קושי יותר להתחבר לדמויות, אבל עבד עליי, כאילו, זה סרט שנהניתי גם לראות אותו פעם שנייה, כאילו, היה לי מאוד מאוד כיף.
כן, הוא כיפי, לאללה.
ממש, כיף לראות אותו.
נגיד מילה, יש כמה מדובבים מעניינים, חוץ מג'ק ג'ונסון שהוא נפלא. יש שם את היילי סטיינפלד, שהיא בעצם השחקנית של קייט והוקאי.
כן.
שזה נפלא.
נכון.
נפלאה.
ניקולס קייג'.
ניקולס קייג'.
של המארשה עלי, שהוא משחק את האבא, אני חושבת, הוא מדובב.
שמע, הם לקחו שחקנים בהחלט בקנה מידה מרשים, שעושים עבודה טובה. אנחנו מחכות לסרט הבא, אני חושבת, של זה, של ממד העכביש, בהחלט, בטח נראה אותו בקולנוע, הוא חמוד, הוא מעניין.
נכון.
תראו לנו עוד מזה. ילדה, אני רוצה לספר לחברינו מה אנחנו רואות בשבוע הבא.
אנחנו רואות בשבוע הבא, אנחנו רואות את אקסמן.
אקסמן, זהו.
זה השם שלו.
שיש סרט אחד, כמו ספיידרמן. כאילו, אחד.
פשוט לא ידעו מה הולך לקרות אחר.
כן, כמו איירון מן. כאילו, פשוט אקסמן.
בשנת 2000?
שזה סרט לדעתי הכי ישן שראינו. גם ספיידרמן של טובי.
נכון.
הוא מ-2003.
שווה לדבר על זה כשנראה אותו באמת.
אני בטוחה שיהיה מהלך...
זה ממש ראשית הז'אנר בקולנוע, אפשר להגיד.
מדהים, אז נדבר על זה.
כן.
איזה כיף. טוב, ביי.
ביי.